סוכה, דף ממתת, מתחילים בעזרת השם, שלוש שורות מלמעלה, במילים אמר רבא בר בר חנה. הפסיעות של חתן, הפסיעות של כלה בדרכם אל החופה, הן בוודאי פסיעות מרגשות ונאות. פסיעות של מלך, כשהוא פוסע על שטיח אדום בדרכו אל ההכתרה, בוודאי הוא רגע מרגש ומשמח. אבל יש פסיעות הרבה יותר מרגשות, הרבה יותר משמחות. אומר רבא בעמוד הבא, כמה נעים רגליהם של ישראל בשעה שעולים לרגל, כמה נאות הן הפסיעות של עם ישראל כשאנחנו עושים את הפסיעות שלנו אל בית המקדש. אומר דוד המלך, שמחתי באומרים לי בית השם נלך. ועל זה אומר הפסוק, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. כמה היו יפים הפסיעות שלנו, פעמייך מלשון פסיעות, בנעלים, כשהיינו עולים לרגל. בת נדיב, ביתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב. המשך הפסוק, חמוקי יריחייך, כמו חלאים, מעשה ידי אמן. מה הכוונה בהמשך הפסוק הזה? מה זה חמוקי יריחייך, כמו חלאים, מעשה ידי אמן? דורש רבא בר בר חנה בשם, אמר בשם רבי יוחנן. זה מרמז על איזושהי פינה שהייתה בעזרה של בית המקדש. חמוקי יריחייך מרמז על השיטין שהיו בעזרה. מה הם היו אותן שיטין? כל יום כשהם מביאים את הקורבן, היו מביאים נסחים, יין, ומנסחים שופכים בתוך ספל מיוחד, שהיה לו מין חותם, מין צינורית כזאת, שדרך זה היה נשפח היין החוצה אל המזבח, אל גג המזבח, ומשם, מגג המזבח, שם היה נקב בגג המזבח, שהיין היה מחלחל ויורד 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 עד הקרקע של העזרה, ושם ממשיך הנקב, והיה חלול ויורד ויורד עד התאום, עד התאום. זה שיטין. הקדוש ברוך הוא בזמן בריאת העולם כבר הכין במקום המקדש את אותו נקב שדרכו היין והמים של חג הסוכות, שמנסחים גם מים, ירדו והחלחלו עד התאום. אותם שיטים מששת ימי בראשית של בריאת העולם נבראו, שנאמר הפסוק שהזכרנו, חמוקי יריחייך, כמו חלאים מעשה ידי אמן. והגמרא מבארת, מה זה חמוקי? מלשון דבר נסתר, מישהו שמתחמק. ירחייך זה מלשון ירח המזבח, צד המזבח. שם היה דבר נסתר בצד המזבח, אלה השיטים. כמו חלאים או חלאים, מלשון חלול, שמחוללין ויורדים עד התאום. מעשה ידי אמן, מה הכוונה? אמן, הכוונה אומנות. מעשה ידי אומנותו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, דורש רבי יוחנן, השיטין שהיו חלולים, ואליהם נכנס היין והמים של הניסוך, הם כבר הוכנו מששת ימי בראשית. אותו דבר גם תנא דבי רבי ישמעאל, רק הוא דרש את זה מהמילה בראשית. היה אפשר לכתוב בתחילה, למה כתוב בראשית? מלשון אל תקרא בראשית אלא בראשית. הקדוש ברוך הוא כבר בבריאת העולם ברא את השיטין לניסוך המים וניסוך היין. תניה רבי יוסי אומר, שיטין היו מחוללין ויורדין עד התהום, כמו שאמרנו, אבל הוא דורש עם פסוק אחר שנאמר, הפסוק הזה נאמר בישעיהו, אשיר ענה לי ידידי, אומר ישעיהו הנביא, אני רוצה לשיר, שיר לקדוש ברוך הוא, לידידי, לקדוש ברוך הוא, שירת דודי לכרמו, השירה של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל שהם כרם השם. כרם היה לידידי בקרן בן שמן. היה לקדוש ברוך הוא כרם, בני ישראל, איפה? בקרן בן שמן. מקום משובח, שמן ודשן מבין הארצות, בארץ ישראל. ויזכהו, טיפל בו כמו שצריך, נתן ערים בצורות מוקפות חומה, דלתיים ובריח, כמו טבעת, טבעת זה איזקה, ויזכהו. ויסקלהו, פינה את האומות מארץ ישראל, שלא יחטיאו חלילה את בניו היקרים, את עם ישראל. ויתאהו סורק, הוא נטע שם גפנים משובחות, ויתאהו סורק, ויבן מגדל בתוכו, וגם יקב חצב בו. עכשיו הגמרא דורשת, ויתאהו סורק, זה בית המקדש, זה השורש של עם ישראל. כשעם ישראל עולים לבית המקדש, הם נהיים חביבים אצל הקדוש ברוך הוא. למה? כי הם מביאים קורבנות על המעשים הלא טובים שהם עשו. וחוזרים בתשובה, מקבלים תיקון, כפרה. כשהם באים עם רגשות מלאים הכרת הטוב, מביאים קורבן תודה, קורבנות שלמים. באים בשמחתם, מביאים שלמי שמחה. להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, מביאים ביקורים, הפירות החדשים המשובחים. זה מחבב את עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. ואיבן מגדל בתוכו, בבית המקדש יש כביכול מגדל, מה זה? זה המזבח שעשוי כמגדל עוז, וגם יקב חצב בו במזבח. יקב זה מין בור חפור ששמים שם יין, אלו השיטין שהם חפורים בארץ. בעצם, השלוש דעות שהבאנו, שלוש החכמים שהבאנו, סוברים את אותה הדעה, שהשיטין, מתי הם נבראו? בזמן בריאת העולם, הם מחוללים ויורדים עד התהום. הגמרא מביאה עכשיו דעה שנייה. השיטין לא היו חלולים עד התהום. השיטין בסך הכל זה היה מין ערובה. הרי כשעולים אל המזבח, איך מגיעים מלמטה ללמעלה? יש דרך כזאת, כבש. אחר כך כשמגיעים למעלה, אז צריך מאוד להיזהר, להסתכל עליו. כשמסיימים את הכבש, להסתכל טוב על הרצפה, לא ליפול, כי היה מין רווח בין הכבש לבין המזבח. באותו רווח, בדרך כלל היו מדלגים אותו, עושים פסיעה גדולה ומדלגים אותו. היו בדרך כלל לומדים שם, זורקים את הבשר של הקורבנות. יש דרשה שכמו שזורקים את הדם, צריך גם לזרוק את האימורים. לא נכנס לזה. בכל אופן, היה מין חלל, היה רווח בין הכבש לבין המזבח. בצד המערבי של אותו רווח בנו מין ערובה כזאת, ובקרקעית הייתה רצפת שיש, ושם בערובה הזאת, לתוך הערובה הזאת היה היין, היה נכנס של ניסוך היין, וזה היה מצטבר שם שבוע, חודש, שנה, 10 שנים, 70 שנה, אחת ל-60 או ל-70 שנה. פרחי כהונה, כהנים צעירים, יורדים לשם לתוך אותה ערובה, ומלקטים משם יין קרוש שנאסף שם ונקרא שהוא התאפש במהלך השנים, שהוא דומה לעיגולי דבלה, והיו לוקחים אותו ובאים ושורפים אותו בעזרה, בקדושה, במקום קדוש. למה צריך לשרוף אותו במקום קדוש? דורשים את זה מפסוק שנאמר, בקודש עשך נסך שיחר להשם. זאת אומרת שמנסחים את הנסכים במזבח שהוא מקום קדוש, אבל התורה כותרת בקודש, אסך נסך. דורשים, תכף נראה איך, כשם שניסוחו של היין, איפה מנסחים את היין? על המזבח, במקום קדוש, בעזרה, בקדושה, כך שריפתו, אחרי שהוא מצטבר שם בערובה, בקדושה, בתוך העזרה, מה עם משמע, איך דורשים את זה? בגזרה שווה. אמר אבינה, אתיה, קודש, קודש. כתיב האחה, בקודש אסך נסך. הוא כתיב הטעם לעניין קורבן שהבשר שלו נשאר אחרי הזמן שהתורה הקציבה לאכילה שלו, והוא הפך להיות נותר, הדין שלו שצריך לשרוף אותו. אומרת התורה, ושרפת את הנותר, איפה? באש. לא יאכל, כי קודש הוא, כתוב גם לשון קודש, וכתוב שהוא בשריפה. אותו דבר גם כן, הנסחים דינם בשריפה. כמה נז לעד אתנן, כמו מי מבין הדעות, נאמרו דברי המשנה. הנסחים, בתחילה לפני שניסחו אותם, מאז שהקדישו אותם, הם שייכים להקדש. אם מישהו ייהנה מהם, הוא גוזל את ההקדש. הוא נקרא מועל בהקדש, מועלים בהם. אחרי שניסחו את הנסחים, זהו, לא מועלים בהם יותר. נעשית מצוותם, ואין מועלים בהם. ירדו לשיטים, אין מועלים בהם. דבר שהיה קדוש ונעשית מצוותו, לא מועלים בו יותר. לפי מי נאמרו דברי המשנה? למה, שזה כמו הדעה השנייה שהזכרנו, שהשיטים לא נבראו מששת ימי בראשית, אלא שזה מקום שם, ערובה כזאת, במערב הבין הכבש והמזבח שם. כמו שאמר רבי אלעזר בר צדוק, למה רבי אלעזר בר צדוק היא, שאתה מבין דיון, רגע, מה הדין של היין אחרי שניסחו? אם מישהו נהנה מהם, מעל, לא מעל, גזלת הקדש, לא גזלת הקדש, איך אפשר בכלל להגיע ליין? לפי רבי אלעזר בר צדוק, אפשר, דהי רבנן, אנחתו לאו לתאום, איך תגיע ליין? הוא הרי מחלחל ויורד עד התאום, איך תחפש אותו שם? אז כנראה שזה לא לפי רבנן, אלא לפי רבי אלעזר בר צדוק. ואתה אומר, לא, אפילו תאמר רבנן. אתה שואל איך אפשר למעול ביין בדרך אל התאום? מדובר בדייקלט. הוא תלה איזה כלי למשל בתוך השיטין, וכשהנסחים ירדו, הם נכנסו לתוך אותו כלי, ונהנה בהם, אז הוא אומר שאין בו משום מעילה. והיא כדם, ראי, לפי לשון אחר, השאלה היא בדיוק להפך. למה רק רבנן היא? אולי נאמר שזה שכתוב, שאחרי שניסחו את היין במזבח, לא מועלים בו יותר, זה לפי דעת רבנן, שהנסחים יורדים לתאום, ולכן כיוון שנעשית מצוותם, אין בהם יותר מעילה, גם מישהו יקלוט אותם בכלי, ולא לפי רבי אלעזר בר צדוק, למה? כי לפי דעתו, אחת ל-70 שנה, פרחי כהונה, לוקחים את היין הזה, כשהוא קרוש, ושורפים אותו, זאת אומרת שעדיין, יש מצווה לשרוף את היין, נסחים האלה, אז עדיין לא לגמרי נעשית מצוותם, אז עדיין יש בהם מעילה. כי דהי רבי אלעזר, הקטה בקדושתה היו קיימי. איך אתה אומר שאין מועלים בהם? הם עדיין קדושים, כי יש מצווה לשרוף אותם. דוחה הגמרא, אפילו תאמר רבי אלעזר. אפילו שעדיין הנסחים, הם לא יצאו לחולין ויש מצווה עדיין לשרוף אותם, בקודש. בכל זאת, אין בהם מעילה. למה? אין לך דבר שנעשית מצוותו ומועלים בו. עיקר המצווה של נסחים זה לשרוף אותם? לא, זה לנסח אותם. ניסחת אותם כבר, נעשית מצוותם, אין בהם יותר משום מעילה. אמר ריש לקיש, בזמן שמנסחים יין על גבי המזבח, הרי כשעלו אל המזבח לנסח את היין, הכניסה למזבח, הכבש, היה בצד דרום. עולים דרך הכבש אל ראש המזבח. צד שמאל, זה יוצא צד מערב, היו שם שני ספלים. ספל אחד היה מיועד לניסוך המים, והספל שלידו היה מיועד לניסוך היין. כשהיו מנסחים בדרך כלל, היו ממלאים יין בתוך הספל של היין, היה בו מין צינורית כזאת, שהיין היה נשפח לאט לאט דרך אותה צינורית, בדרך כלל הוא היה נשפח על ראש המזבח, ומשם נשפח לתוך הנקב, אל השיטין, לתאום. אבל, בזמן שמנסחים יין על גבי מזבח, היו סותמים את הנקב של השיטין, פוקקין את השיטין. היו שמים פקק, ואז היין מקלח על המזבח, מתוך הספל, נהנתה מין שלולית כזאת, ואז היו פותחים את הפקק, ובפעם אחת כל היין שהיה בשלולית היה נשפח לתוך השיטין, זה נראה כמו דרך סובה ושחרות. לקיים מה שנאמר, בקודש עשה נסך שאיחר להשם. מה משמע אמר רב פאפה שאיחר? לשון שתייה, לשון סביעה, לשון שחרות ושמחה. צריך שהיין ייכנס למזבח כמו גרון מלא של מי ששותה יין לסובעה, שהגרון שלו מלא יין. אמר רב פאפה, מהדרשה הזאת שמאמינה, כי סבה היא נשכה אמרה. כשאדם שותה יין, אם הוא שותה לגימות קטנות, הוא לא נהיה סבע. רק אם הוא שותה בפעם אחת מגרוני סבה, כשהוא ממלא בלגימות גדולות וגסות, אז הוא נהיה סבע. לא כמו אוכל, לא משנה לי אם אכלת מנות קטנות, או שאכלת בפעם אחת. בסופו של דבר, הקיבה מתמלאת והבן אדם נהיה סבע. לעומת זאת, כשאדם שותה יין, אם הוא שותה בפעם אחת וגרונו מלא, זה הרבה יותר דרך שחרות ושמחה. אמר רבה, צורבה מרבנן, תלמיד חכם, דלא נפיש עלי חמרה, שאין לו הרבה יין והוא רוצה לסבוע, ליגמה גמואי, שישתה לגימות גדולות מהיין, שהן מסביעות. וככה נהג רבה, הקסה דברקתה, כששותה כוס של ברכה, הגמה גמואי, הוא היה גומע בפעם אחת כדרך סביעה, לחבב את המצווה, ובאמת כך כותבים הפוסקים, כשאדם שותה כוס של ברכה, עשה קידוש, הבדלה, ברכת המזון, לשתות את הכוס בבת אחת. כי זה דרך חביבות של המצווה. אם הוא לא שתה בבת אחת, שישתה לפחות תוך 4 דקות. לא יותר מזה. לכתחילה כדי שתיית רביעית, אם האדם עשה הפסקה קטנה, זה לא מעכב, אבל לכתחילה כדי לשתות כוס של ברכה בבת אחת. כאן הגמרא מביאה את הדרשה, תחילת הפסוק שהזכרנו בתחילת השיעור, דרש רבה, מה ידכתיב? מה יפו פעמייך בנהלים בת נדיב? מה יפו פעמותיהם, פסיעותיהם של ישראל, בשעה שעולים לרגל? הגמרא מביאה את אותה הדרשה גם במסכת חגיגה דף ג', כמעט אותו דבר. בת נדיב, ביתו של אברהם אבינו, שאברהם אבינו נקרא נדיב, שנדבו ליבו להכיר את בוראו. אף אחד לא סיפר לו על הקדוש ברוך הוא. הוא מעצמו הלך, חקר, דרש וחיפש עד שהוא מצא שהעולם נברא ומונהג על ידי הקדוש ברוך הוא. שנאמר, נדיבי עמים נאספו, עם אלוקי אברהם. אלוקי אברהם, הקדוש ברוך הוא, ולא אלוקי אברהם, לא אלוקי יצחק ויעקב. למה הוא נקרא רק אלוקי אברהם? אלא אלוקי אברהם שהיה תחילה לגרים, שהוא היה הראשון שנדבו לבו להתגייר ולעבוד את השם. תנא דבי רבנן, הוא דורש את הפסוק, חמוקי ירחייך כמו חלאים מעשה ידי אמן על התורה. מהי דכתיב חמוקי ירחייך כמו חלאים מעשה ידי אמן? חלאים, חלי זה אבן טובה. פסוק אומר במשלי נזם זהב וחלי וכתם. כתם. הלוחות היו עשויים סנפרינון מאבן טובה. והם מעשה ידי אמן. מעשה ידי הקדוש ברוך הוא. הפסוק אומר והלוחות מעשה אלוקים המה. אז למה כתוב לפני כן חמוקי ירחייך? למה נמשלו דברי תורה כי ירח? כמו הרגל, חלק העליון של הרגל. לומר לך, מה ירח זה דבר צנוע, בסתר. אף דברי תורה, עיקר הכבוד התורה שלומדים תורה בסתר. לא ללמוד בגובהה של עיר, לא יישב עם תלמידיו בשוק, אלא ילמד תורה בסתר. והיינו דאמר רבי אלעזר, מה ידכתיב, אומר הפסוק, יגיד לך אדם, מה טוב. ומה השם אלוקיך דורש ממך, אתה יודע מה? אני אגיד לך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך. עשות משפט זה הדין. לא להוות את הדין. דין תורה זה דין תורה. ואהבת חסד זו גמילות חסדים. והצנע לכת עם אלוקיך זו הוצאת המת והכנסת כלה לחופה. למה זה נקרא לכת? כי הפסוק בקהלת אומר, טוב ללכת אל בית האבל מללכת אל בית המשתה. שניהם קרויים לכת. שתי אלה עיקר לעשות אותם בהצנע. פירוש אחד אומר רש"י, הוא משמח חתן וכלה, יעשה את זה במידה, ולא בקלות ראש. הוא בא לנחם אבלים, יעשה את זה במידה, לא בקלות ראש. פירוש נוסף הוא מביא ברש"י, שכשבאים לאסוף כסף לצורך הכנסת כלה, לצורך לוויית המת, לעשות את זה בסתר, לא לפרסם, לא לעשות את זה בפרסום. ועל הדברים קל וחומר, ומה הדברים שדרכם לעשותם בפרסיה? הכנסת כלה לוויית המת זה דברים שכולם יודעים מהם, כולם יודעים מי הכלה, מי החתן ומי הם האבלים. בכל זאת אמרה תורה והצנע לכת, לעשות את הצדקה בסתר, לא לפרסם. דברים שדרכם לעשותם בצנעה, כמו לתת צדקה לעני, דרכו לתת בסתר, על אחת כמה וכמה. אתה צריך לעשות את זה בצניעות, וגם דברי תורה צריכים להיות בצניעות. אמר רבי אלעזר, גדול העושה צדקה, גדול העושה צדקה, אדם שעושה צדקה, עוזר לעניים, הוא יותר גדול מכל הקורבנות. שנאמר, עשות צדקה, במשפט, נבחר להשם מזבח. שזה הכוונה קורבנות, זבח. ואמר רבי אלעזר, ופה הוא מדבר כבר על גמילות חסדים, שתכף נראה שזה יותר מצדקה. צדקה זה לתת כסף לעני, לעזור לעני, לתת לו מתן, אבל גמילות חסדים זה לעזור. גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה. שנאמר, זרעו לכם לצדקה, זה הזריעה, וקיצרו לפי חסד. כמה שיותר חסד היה, ככה לפי זה תקצרו, כי החסד הוא יותר. כי אם אדם זורע, הוא רק מתחיל את התהליך. הוא לקח גרעין, שם באדמה. מה היו התוצאות? איך הוא ידע? ירדו גשמים, לא ירדו גשמים. אם ירדו, יצמח, לא יצמח. אם יצמח, האם הוא יחזיק, לא יחזיק. אם יחזיק, האם יבואו חגבים, לא יבואו חגבים, הוא לא יודע. אין אדם יודע. ספק אוכל, ספק אינו אוכל. אבל אדם קוצר, ודאי אוכל. אותו דבר גם כאן. הצדקה נמשלה לזריעה. החסד נמשל לקצירה, שזה יותר. ואמר רבי אלעזר, אין נתינת שכר של מצוות צדקה משתלמת, אלא לפי מידת חסד שבה. אדם נתן לעני $1,000. העני עכשיו היה זקוק לפת לחם, והוא קנה פת לחם $1,000, אז העשיר מקבל שכר על פת לחם שהוא נתן לו. אבל אם הוא נותן לעני $1,000, לפני מחירת חסד, שב-$1,000 העני ממלא את הבית שלו ל3 שנים, ממלא את הבית, ממלא את המקפיא, ממלא את הכל, אז העשיר הזה מקבל שכר על כל מה שאני קנה עם הכסף הזה. זאת אומרת שהעשיר צריך תמיד לעשות חשבון איך הוא יכול לתת לעני את הסכום של הכסף בצורה הנכונה ובזמן הנכון. נותן לעני לחם אפוי. זאת אומרת, כשאדם חושב איך לעזור לשני, ככל שבסופו של דבר ההוא נהנה יותר, וזה עשה לו יותר תועלת, ככה העשיר זוכה יותר. שנאמר, זרעו לכם לצדקה, זה הזריעה הצדקה, אבל וקיצרו הקצירה של השכר, זה לפי החסד. כמה שהחסד שהוא הרוויח ונהנה מהצדקה, ככה מקבלים יותר שכר. תנו רבנן, בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים, שאדם עוזר לשני, יותר מן הצדקה שהאדם נותן לשני. כי צדקה אדם עושה רק בממונו, הוא נתן לו מתנה צדקה. אבל גמילות חסדים זה עזרה, זה בין בגופו, בין בממונו. הוא יכול לשאת את המת, להספיד, לשמח חתן, מלווה את חברו בדרך. מצד שני, הוא יכול גם לעשות בממונו, להשאיל לו משהו, לעזור לו עם ממונו, עם בהמתו, עם כליו. צדקה, אדם לא יכול לתת להשאיר. זה רק לעניים. אבל גמילות חסדים, יכול לעזור גם לעשירים, לשמח עשיר, זה מצוות גמילות חסדים. חתן עשיר לשמח אותו, זה מצוות גמילות חסדים. בין לעניים, בין לעשירים. צדקה אפשר לעשות רק לאנשים חיים. מה, תיתן כסף לאדם שהוא לא עלינו כבר לא חי? אבל גמילות חסדים אתה יכול לעשות בין לחיים, בין למתים. יכול לעזור להם, להדליק להם נר, לומר משניות לילי נשמתם, לעשות חסד של אמת, לעזור בקבורה שלהם וכו'. ואמר רבי אלעזר, כל העושה צדקה ומשפט, כאילו מילא כל העולם כולו בחסד. שנאמר, אחד שאוהב צדקה ומשפט, הקדוש ברוך הוא מחשיב כאילו חסד השם על הארץ, כאילו מילא את כל העולם כולו בחסד. שמה תאמר, לתת צדקה, מה הבעיה? כל הבא לקפוץ, קופץ. אדם נותן צדקה ומשמיים יזמנו לו את העניים שבאמת צריכים, העניים ההגונים. תלמוד לומר, מה יקר חסדך אלוקים, וגומר. כמה קשה, כמה יקר למצוא באמת אני בן טובים, אני שבאמת זקוק לכסף. שהכסף שלנו ילך באמת לאלה שנזקקים. מאוד מאוד קשה למצוא את הנזקקים האמיתיים. צריך לתרוח, לחפש. לא כל כך פשוט למצוא את הנזקקים האמיתיים. יכול אף יראי שמיים, כן. אדם שהוא יראי שמיים, אולי גם הוא יצטרך להשקיע ולתרוח למצוא עניים הגונים. תלמוד לומר, וחסד השם מעולם ועד עולם על יראיו. ליראיו של הקדוש ברוך הוא החסד מצוי, הקדוש ברוך הוא מזמן להם שיעשו חסדים, הוא תמיד מביא להם אנשים שבאמת צריכים חסדים, והם זוכים. אז במקום להשקיע, לחפש את העניים, אולי צריך להשקיע להיות יראי שמיים, ואז הקדוש ברוך הוא יזמן לנו את העניים. כך אפשר לומר. אמר רבי חמא בר פפא, כל אדם שיש עליו חן, בידוע שהוא יראי שמיים. מן הסתם הכוונה לחן רוחני, אולי מאור פנים, שנאמר חסד השם מעולם ועד עולם על יראיו. זה מין זיו של חסד שמשוך על האדם. חסד השם, זיו חסד של השם מעולם ועד עולם, על מי זה? על יראיו. ואמר רבי אלעזר, מה דכתיב? פיה פתחה בחוכמה, ותורת חסד על לשונה. מה זה תורת חסד? תורה או חסד? תחליט. וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד? אלא, אדם לומד תורה לשמה שהוא מעוניין לתת, הוא לא מעוניין לקבל עם התורה שלו. זה תורה שהיא של חסד, שגורמת לאדם חסד. תורה שאדם לומד שלא לשמה, אלא בשביל איזושהי נגיעה אישית, בגלל דברים שהוא צריך, זוהי תורה שאינה של חסד, אתה לא נותן שום דבר, אתה רק רוצה לקבל. איקא דאמרי, לשון אחר, תורה שאדם לומד כדי ללמדה לאחרים, זוהי תורה של חסד. הוא עושה חסד עם האחרים שהוא מלמד אותם תורה. אבל תורה שהוא לומד שלא ענת ללמדה לאחרים, זוהי תורה שאינה של חסד. אדם שלומד תורה, ינהג עין טובה וילמד גם אחרים. אם הוא לא יכול ללמד אחרים, לפחות שיספר לאחרים על מקומות טובים שבהם אפשר לשמוע דברי תורה, וזה גם כן יהיה בשבילו חסד גדול מאוד. ועד כאן דף ממתת.